הקודמת. בפרק כמה דעבודה זרה, דף י' זין עמוד א', אמרנו שיש פה טעות. מפרש שם כי הכתוב זה הפסוק במשלי פרק ב', כל שאמר כל באיה לא ישובון ולא ישיגו אורחות חיים, שזה נאמר על אמינות, שאין בעל חטא זה שב בתשובה, ואם שב בתשובה הוא מת, כדאיתא שם. וכן, מי שהוא אדוק לגמרי בעבירה שהיא ערווה, אותו לא ישוב, ואם שב הוא מת, כמו שהגיע לרבי אלעזר בן דורדיה, שהיה מת בתשובה כמו שהתבאר. כלומר, יש שני סוגים אלה, שני סוגי חטאים אלה, אם האדם מתמסר להם, אז זה גורם לקלקול נפשי כזה גדול, שמאוד קשה לפרוש מזה, ואם אדם מנסה להתנתק מזה, זה עולה לו בחיים, זה עולה לו בדמי חייו. והטעם, ועכשיו המהר"ל מסביר, עד עכשיו בעצם קראנו את הגמרא יישר כוח, ואדם, מה הטעם? אשר ידוע לנבונים ולחכמים בחטא הזה המיוחד, דהיינו אמינות וחטא עריות, מפני שאמינות דבק בו לגמרי ונחשב כאילו היה איש אחר, דומה לאדם ששר מן הדרך ונופל לבור עמוק עד שהוא נבדל לגמרי מבני אדם, עד שאי אפשר לשוב ולהיות חוזר אל מקומו הראשון. כלומר, אומר המהר"ל שבחטא הזה של אמינות, כן, למה חכמים קראו לאנשים שעברו לנצרות, למה קראו להם מין? מין אחר. מינות זה קיצור של מין אחר. אדם הופך להיות מין אחר. זה כזה קלקול רוחני, נשמתי, אמוני כזה נורא, שהבן אדם, זה לא, אדם, כשאדם חוטא, אז הוא חוטא, זה לשון להחטיא את המטרה. אז הוא שר זמנית מן הדרך. אבל בעומק נפשו, האדם הזה ממשיך להיות ישר, שייך לטוב. המינות זה לא זה. במינות יש פה שריטה נוראה בנפש האדם. זה קלקול חמור מאוד. מה עוד? שבכלל אדם לא חושב שהוא חוטא. הוא בטוח שהוא נשאר באמונה, והוא נשאר, ובעצם הוא נמצא במצב של דמיון אמוני. שזה חמור מאוד. כשלפחות אדם יודע שהוא חוטא, אז יכול להיות שהיצר הרע דוחף אותו לחטוא, אבל הוא מרגיש שהוא חוטא, יש לו איזה נקיפות מצפון. אתה אומר, בסדר, זה לא נורא. מה, אני, כדי לצפק את היצר הרע שלי, אני ברירה. אבל במינות זה לא ככה. לכן זה חטא מאוד חמור. ועד כדי כך שהוא הופך להיות כאדם אחר, או כמו שאומר כאן המהר"ל, הוא נופל לבור עמוק, והוא מגדיר את זה ככה, ונופל לבור עמוק עד שהוא נבדל לגמרי מבני אדם. מה הוא מתכוון להגיד? יש שני סוגים של בורות. יש בור שאתה יכול להוציא משם את האדם, יש בור שאתה לא מסוגל להוציא משם את האדם. זה האדם שנופל לבור כזה, אי אפשר לחלץ אותו משם. כי הוא לא בהישג גבר של בני אדם. מי שירד לשם, הוא גם לא יכול לעלות. כן? אז זה העניין. אמינות זה דבר חמור מאוד. לכן חכמים מאוד הזהירו שלא להתקרב לזה, ואפילו לא להתעניין בזה, ולא לקרוא ספרים שקשורים לזה, ולתפוס מרחק עצום, רוחני, מוסרי, נפשי, פיזי, כי מי שמתקרב לזה נופל בתוך הבור ולא רק שהוא לא יכול לחלץ את השני, הוא גם לא יכול לחלץ את עצמו. לכן הוא נותן את הדמיון הזה. כן, דומה לאדם ששר מן הדרך, ונופל לבור עמוק, עד שהוא נבדל לגמרי מבני אדם. הכוונה, הוא כבר לא בהישג ידו של אף אחד. אתה תנסה לשכנע אותו, דבר איתו, תביא לו נימוקים, אגיד, לא, זה בסדר, קיבלתי הערה מן השמיים, אני גיליתי את האמת. כן, נשים כאלה ככה הם מדברים. כן, סוף סוף גיליתי את האמת, מצאתי מי שאוהב אותי, העיקר בעולם זה אהבה, ואתה לא יכול לדבר איתו, הוא כבר לא בהקשבה. אין לו כבר את ההקשבה הנפשית שמאפשרת להחזיר אותו בתשובה. אדם שחותך את אחר זה לא אותו דבר. אתה יכול להגיד, זה קלקול. הבעיה במינות, שהוא בכלל חושב שהוא נמצא בגן עדן, והוא נמצא בגיהינום, אז זו בעיה גדולה מאוד. כן. לא, ודאי שלא. מה פתאום? ודאי שלא. ודאי שזה לא בסדר. פעם פגשתי כאן מישהו שהוא אמר לי שהוא הסתובב בעיר והגיע לאיזשהו דוכן. סתם מישהו העמיד דוכן ברחוב. והוא סקרן, אז הוא עצר ליד הדוכן. ואמר, אז הוא אמר, כן, אתה מתעניין? בוא, יש לי חומר מאוד טוב, ספרונים. קיצור, הוא עצר לדקה, נשאר שעה. כשהוא הגיע לפה, אז הוא שאל אותי אם זה בסדר. מתברך כמובן, זה היה הדוכן של המיסיון. אז אמרתי, מה זאת אומרת בסדר? אתה כבר בתוך החטא. מה זאת אומרת? לא עשיתי שום דבר. בסך הכל, הוא הסביר לי דברים. תשמע, יש משהו במה שהוא אומר. אז אמרתי, זהו. יש משהו במה שהוא אומר, זהו. ודאי שלא. ודאי שלא. היה מותר לחכמי הסנהדרין לדעת את כל מה שיש בעולם, כל סוגי עבודה זרה, כדי לדון את עובדי עבודה זרה. הם צריכים לדעת מה נחשב לעבודה זרה. הם צריכים, אז היו באים מישהו, מביאים מישהו, מעידים עליו שהוא עבד עבודה זרה. אז חכמי הסנהדרין היו צריכים להיות בקיאים בזה, וגם כדי להילחם בזה. אז זה משהו אחר. מי שמגויס במלחמה נגד הנצרות, נגד המיסיון, אז הוא צריך ללמוד את השיטות שלהם. אבל זה משהו אחר. אבל להתעניין בזה? ודאי שלא. מה פתאום? אנציקלופדיה, שום דבר, כלום. לא מעניין אף אחד, כל הקשקושים וכל ההמצאות. אם יש משהו שאתה בכל זאת רוצה לדעת על הנצרות, אני אגיד לך מה השיטה הכי טובה, זה ללמוד כוזרי. אם אתה תלמד כוזרי, אתה תלמד מה זה פילוסופיה, מה זה נצרות, מה זה אסלאם. תאמין לי, הוא ידע כבר בדיוק הכל, והוא בתמציתיות מראה לך בדיוק מה האמונה שלהם, ואיך האמונה הזאת היא קלוקלת. מה?
לא צריך בשביל לדעת הגבולות שלנו, מה אסור מה מותר, ידיעה בסיסית על הנצחות ועל דתות
האחרות. מה, כדי לדעת
לעצמך איזה...
כדי לדעת מה הרע, תלמד את הטוב, אז תדע מה זה הרע. מה זאת אומרת, יש הלכות עבודה זרה של הרמב״ם, זה מותר ללמוד. אתה שואל, בלי צנזורה כמובן, כן? כי המהדורות הרגילות של הרמב״ם זה עם צנזורה. הורידו משם את ההלכות שמתייחסות לנצרות. הרמב״ם כותב בפירוש במשנה תורה שהנצרות זה עבודה זרה. אז אם אתה רוצה לדעת מה אסור ומותר, אולי זה השאלה. אולי זה השאלה. אדם רוצה לדעת, אומר, תשמע, אני לא רוצה לדעת, מה ההלכות? הלכות עבודה זרה. נו, אז מה יש לך יותר טוב מהרמב״ם? רמב״ם נותן לך שמה. הקדמה, איך העבודה זרה הגיעה לעולם, איך אנשים התבלבלו והשתמשה דעתם, ואחר כך הוא כותב לך את כל ההלכות, הוא אומר לך מה מותר לעשות, ואם מותר לדבר, תלמד, הלכות עבודה זרה של הרמב״ם. אבל אסור לך ללכת ללמוד אצל הנוצרים מה זה נצרות. כי אם אתה תלמד אצל הנוצרים מה זה נצרות, אז מה אתה תלמד? בדיוק, מה אתה חושב שתלמד שמה? תלמד נצרות, תלמד כמה זה טוב, כמה זה צודק. ואתה אומר, לא, בסדר, היום הנצרות זה לא ככה. לא, זה לא ככה. רק האפיפיור, הוא עכשיו, בחודש האחרון, החליט להחזיר לחק הכנסייה, ארכיבישוף שאומר ששואה לא היה ולא נברא. כן? בהתחלה הכנסייה אמרה שהוא באמת מגזים. אבל האפיפיור הנוכחי אמר שצריך לחלק בין הדברים. הוא נוצרי טוב, נאמן, ישר והגון. יכול להיות שמפרינה היסטורית יש לו איזושהי טעות. זה טעות היסטורית רק, להגיד שלא הייתה שואה. וכל המחאות בעולם לא הועילו. גם המחאות של הנוצרים לא הועילו. הוא החזיר אותו לתפוס מקום כבוד בכנסייה. אז מה, אתה תלמד מן הנוצרים מה זה נצרות? לא צריך ללמוד מן הנוצרים מה זה נצרות. היהדות יודע להסביר מה זה הנצרות הרבה יותר טוב מהנצרות. כי הנצרות, היא תסביר את הנצרות עם כל התחפושת. אבל צריך להוריד את התחפושת, צריך להוריד את המסכות. היהדות תסביר מה זה, הגמרא מלאה מנצרות. היא תסביר לך בדיוק מי זה היה אותו האיש, איך הוא היה מקולקל. וכשהנוצרים גילו שהתלמוד מתייחס לנצרות ולאותו איש, אז מה קרה? מה? לא! האפיפיור כתב מכתב לכל מלכי אירופה שישרפו את התלמוד במחוזותיהם. כולם צייתו לאפיפיור. ובראשם מלך צרפת, ובזמן רבי יחיאל מפריס, מבעלי התוספות, שרפו בכיכר המרכזי של פריס 24 עגלות עם כל עותקי התלמוד שהיו. לא נשאר עותק אחד של התלמוד. רק מלך אחד סירב לציית לאפיפיור. אומר, זה שטויות. אבל כולם צייתו. האם אנחנו עושים מה זה נצרות? לא צריך בשביל זה ללמוד. לא צריכים ללמוד אצל הנוצרים מה זה נצרות. אנחנו נלמד אצלנו, במקורות שלנו, מה זה בדיוק? מה הטעות שלהם? יש מספיק התייחסות לנצרות במקורותינו. בגמרא מדברים על אותו איש, מסכת סנהדרין, מסכת סוטה, ברמב״ם. לא צריכים. מי שרוצה להתעניין כי הוא רוצה להבדיל, להבין מה מבדיל בין קודש לתמה, אז יש במקורות שלנו. לא צריכים ללכת בשביל זה, ללמוד במקורות שלהם.
הרב, יש דברים
שאין במקורות שלנו. מה למשל? מה שאין במקורות שלנו, אז לא צריך להתעסק בזה. אלא אם כן, אתה מחכמי הסנהדרין. אם אתה מחכמי הסנהדרין, ואתה צריך להעמיק בידיעת כל סוגי, כן, כמו שהרמב״ם אומר, הרמב״ם אומר שלא היה ספר אחד שעוסק בעבודה זרה, כתוב בלשון ערבית, שהוא לא קרא. אבל הרמב״ם זה כמו הסנהדרין. אז אתה לא יכול לעבוד על הרמב״ם. ואני קראתי את הכל. כל ספר שקיים בעולם, שמתעסק בעבודה זרה, אני יודע אותו. נו. אז כל ספר שעסק בפילוסופיה, הרמב״ם ידע. כל ספר שעסק בנצרות, בעבודה זרה, הרמב״ם ידע. אז אנחנו סומכים עליו, הוא עשה לנו את העבודה, הוא עיקל את כל העניין, ואנחנו כבר סומכים עליו. טוב, פה שואלים אותנו שאלה. מאז ריאל גם הנצרות עברה מוטציות, רפורמציה. אם כן, האויב שנקרא נצרות שינה את פניו. איך נדע להתמודד איתה עם שינוייה? מאז ריאל עומק הנצרות לא השתנה. טוב, כל פעם זה תחפושת אחרת, אבל העקרונות והיסודות לא השתנו. אותו עיקרון נשאר, לקחו בן אדם ועשו אותו לעבודה זרה. איך נדע להתמודד? מרוב שאנחנו נהיה נאמנים לאמת, אנחנו נרגיש יותר איפה נמצא השקר. זה כלל גדול. ככל שהבגד הוא יותר נקי, אתה מיד מבחין בכתם קטן. אם הבגד לא נקי, אז יבוא עוד כתם, אתה לא תשים לב אליו. אבל אם הבגד מאוד נקי, לכלוך הכי קטן, מיד מרגישים, נכון? אז ככל שאנחנו נהיה יותר אדוקים, מעמיקים באמונת ישראל, כל מה שסוטה מאמונת ישראל, מיד נרגיש. הרב קוק בספרים שלו מתייחס לכל סוגי אמונות ודעות הקיימים בעולם. אז למשל, בין היתר, לאור השאלה שאנחנו נשאלים כאן, התשובה היא ללמוד בדברי רבותינו, שראו איך הדברים האלה מתפתחים, ואיך הם מחלחלים בתרבות המערבית, או התרבות העולמית העכשווית, אז צריך ללמוד אצלם איזה פרצוף זה לובש. אבל שוב, איפה אתה לומד את זה? לא לומד את זה אצלם, אלא אתה לומד את זה במקורות שלנו. זה כלל גדול. זה רבי, מרבי יהודה הלוי אנחנו לא לומדים רק מה זה נצרות. אנחנו לומדים את העיקרון, שכשרבי יהודה הלוי רצה ללמד מהי אמונת ישראל, יסודות של אמונת ישראל, אז הוא התחיל את הספר שלו בהצגת האמונות האחרות. נו, למה? בסדר, מצוין. בשביל זה יש לנו חכמים שעושים לנו את העבודה הזאת. אבל אנחנו לא רבי יהודה הלוי. אנחנו כדי להבין את עומק הקלקול שלהם, צריכים ללמוד את זה אצל רבותינו. כן.
היחס שלו פה זה רק לנצרות?
כן, מינות זה נצרות. כי זה המקור בגמרא, זה הנצרות. כל פעם שבגמרא כתוב מינות, אתה שואל למה לא סוגים אחרים של עבודה זרה?
בן אדם נהיה לא עלינו, לא יודע, בודהיסט.
כן.
זה גם אותו בור של נותחתית שלא רצת, כאילו מה...
הכי חמור מכל... זה ברור שזה חמור מאוד. כל עבודה זרה היא חמורה, אתה שואל טוב. אבל הכי חמור מכל סוגי עבודה זרה, זה המינות. הכי חמור. זה עולה על כולנה. למה? בגלל שהמינות היא... עשה את עצמה במקום ישראל. הבודיזם, הם לא טוענים שהם באים במקום ישראל. הנצרות באו במקום. תמיד למה הוא נקרא מין אחר. אם אדם הולך לאמונה אחרת, אז בסדר, אז אמונה אחרת, הוא יודע, יש יהדות ויש משהו אחר. אבל מה הנוצרים באים? אומרים, אין יהדות ומשהו אחר. אנחנו היהדות. אז האדם הוא נמצא בעומק הבור, והוא בכלל לא מרגיש. הנצרות, הנוצרים קוראים לעצמם ישראל האמיתיים. ורוס ישראל, זה בלטינית. כלומר, אנחנו ישראל האמיתיים. לא, זה לא שיש ישראל ואחרים. זה אנחנו ישראל. לכן האדם הזה הוא נמצא במלכודת. וההוכחה שבתפילת 18 פתאום עברנו ל-19. אנשי כנסת הגדולה תקנו 18 ברכות. ככה קוראים לתפילה הזאת, תפילת 18. אפשר תמיד לעשות תרגיל, תגיד תתחיל לספור. פתאום אומר, וואי, טעיתי, מצאתי 19. זה תפילת 18, מצאתי 19. אתה לא טעית. הברכה היחידה שהעיזו להוסיף על תפילת אנשי כנסת הגדולה. אסור לשנות ממה שתקנו אנשי כנסת הגדולה, זה חמור מאוד. אסור, זה משנה מפורשת, מסכת ברכות, שחכמים, מה שחכמים תקנו, נוסח הברכות, איפה שקיצרו אסור להאריך, איפה שהאריכו אסור לקצר. אסור לזוז ממה שאנשי כנסת הגדולה תקנו. הדבר היחיד ששינו זה שהוסיפו ברכה על המינים. ברכת המינים. זה הדבר היחיד. נו, מה זה אומר? אם זה, אם הדבר היחיד, אלפי שנים, אף אחד לא נגע בתפילה הזאת, הפעם היחידה שהעיזו לעשות תוספת בתפילה הזאת, זה כדי לתקן ברכת המינים. מה, כלומר, מה ראו חכמים? סכנת נפשות, פיקוח נפש לעם ישראל. עד כדי כך פיקוח נפש, שמותר להפוך תפילת 18, שאגב, חכמים במסכת ברכות אומרים שמצאו רמז ל-18 ברכות מן המקרא. זאת אומרת ש-18 זה מדויק. זה לא אל תחשב שאנשי כנסת הגדולה חיברו 18 ברכות כי נגמרו להם הברכות. אני יכול להוסיף עוד כמה דברים. אז למה 18? כי מצאו 18 אזכרות לשם השם במזמור תהילים. פתאום רבן גמליאל ביקש משמואל הקטן לתקן עוד ברכה. אדוני, אנשי כנסת הגדולה, אתה מוסיף עוד ברכה לתוך 18? כן. למה? כי אנחנו במצב של פיקוח נפש. כי אם אנחנו לא נתפלל על המינים ולמלשינים, לא תהיה להם תקווה, אנחנו במצב של סכנת נפשות. כן. יש לזה כמה תשובות לשאלה שלך. תשובה ראשונה, עובדה שאנשים נפלו בפח. הרי רבן גמליאל, שביקש לתקן ברכה מיוחדת על המינים, זה בעקבות מה? כי זה, הוא ראה את זה בעיניו, שאנשים נופלים בפח. הניסיון הוכיח שאנשים נופלים בפח. אגב, מאז נפלו בפח הרבה. ועד היום נופלים בפח הרבה. זה דבר ראשון. דבר שני, אתה אומר אם זה כלום. אז מה, איך אנשים נופלים בפח בכלום? כי התחפושת היא יפה. זה כמו מה? רעל עטוב בסוכריה. יש לך, אם אדם רואה רעל, פעם אני ראיתי ילד, שמעתי על ילד שאכל רעל עכברים. בנס הוא יצא מזה. למה? כי זה היה דומה לסוכריות. זה היה דומה, זה היה עיגולים כאלה קטנים, ירוקים. זה נחמד כזה. הוא חשב שזה כמו הסוכריות שההורים שלו קונים לו. אז הוא מצא את זה על הרצפה, התחיל לאכול. מזל, אמא שלו שמה לב, דחוף, עשו לו שטיפה. עכשיו, זה בדיוק הבעיה של המינות. כשאתה נתקל באמונה אחרת, אתה מיד רואה, אין שום קשר. אתה הולך לאודו, אתה רואה שאין קשר. אתה הולך למקום אחר, אתה רואה שאין קשר. אמינות באה ואומרת, שמע, אתה יודע מה הכי חשוב בחיים? לא, לאהוב את השני. מה? זה מאוד קרוב. זה בדיוק כמו שכתוב אצלנו, ואהבת לך כמוך. נו, אתה רואה שאנחנו בסך הכל אנשים קרובים? אתה רואה, בסך הכל אנחנו לא כזה רחוקים אחד מן השני. מה חשבת? לכן זה מסוכן. זה שהם משתחווים לאבל וריג, ומתפללים אל לא יושיע. אבל זה בתחפושת יפה. כן. ודאי שלא. ודאי שלא. זה נגד עבודה, זה עבודה זרה. זה הדבר, עבודה זרה הכי חמורה שיש, זה לקחת אדם ולהפוך אותו לאל. זה הדבר הכי חמור, ודאי שלא. זה נגד שבע מצוות בני נוח. אחת מן שבע מצוות בני נוח, זה באמת עבודה זרה, איסור עבודה זרה. כן. מי צריך את זה, סתם? כן, אני... לא צריך ללמוד. מה שצריך ללמוד, אם אתה רוצה לדעת על הדברים האלה, במקורות שלנו. לא במקורות שלהם. במקורות שלהם זה הרי מוצג בצורה כזאת, שזה מפתה כל אדם. אתה מגיד, לא, אני לא אתבלבל. כן, אנחנו מכירים הרבה אנשים שאמרו, אני לא מתבלבל. עד היום יש אנשים שהרי מתעניינים בזה ולומדים את זה. ויש אנשים טובים שנופלים בפח הזה. אני מכיר אחד כזה, הוא הודע. הוא אמר לי, שנים הייתי שקוע בדברים האלה. היום הוא חזר בתשובה, זה ציציות עד לרצפה. אבל הוא אומר, לא ככה. הוא אומר, שנים הייתי שקוע בדברים האלה. זה מאוד מצא חן, הרוחניות, המדיטציה, להתנתק מענייני הגוף והחומר, ולשוטט בעולמות העליונים מתוך עשן גדול. טוב, בסדר, מה קורה? בסדר, שמענו.
זה לא
מסכים
לדור העמוק שאי אפשר
לשאול. זה נאמר על הנצחות. זה נאמר על הנצחות. לא דיבר, אמרתי שמישהו שהלך להתעסק בענייני הודו. לא בזה. טוב, הלאה. אם כן, דומה לאדם שסר מן הדרך ונופל לבור עמוק עד שהוא נבדל לגמרי מבני אדם, עד שיהיה אפשר לשוב ולהיות חוזר למקומו הראשון. והדבר הזה מבואר ליודעי בינה. ליודעי בינה זה חכמי הסוד. בדברי המהר"ל. והדבר הזה מבואר ליודעי בינה. איך אלו שניים? מי זה שניים? מי שעדוק במינות, מי שעדוק בעריות. דהיינו המינות. שהוא נוטה לעבודה זרה לצד אחר, יוצא מן היושר והאמת, והחטא הזה של המינות אל הנפש שבו השכל. כלומר, זה הקלקול האחרון לשכל. זה שיבוש נורא בצד האחד של מהות האדם, והוא שכלו. עכשיו, צריך להסביר למה הקלקול הזה, הוא יכול להיתפס אצל האדם. אם אתה בא וטוען שעץ ואבן זה עבודה זרה, אדם יום אחד יעשה את החשבון. כמו שאברהם אבינו עשה את החשבון. שהרי המדרש מספר שיום אחד בא זקן לחנות של הפסלים של אבא של אברהם. ואברהם כבר הבין שהכל זה קשקוש. נכנס זקן, בא בימים, בקושי עומד על רגליו, מרוב זקנה. אומר לו, אברהם, שלום, אדוני הזקן, מה כבודו מחפש? אני מחפש פסל פלוני. אמר לו, כן, באמת, כן. אני יכול לשאול אותך שאלה. שאל בני שאל. איך יכול להיות שזקן כמוך, שעבר עליו כל כך הרבה כבר בחיים, בא בימים, כל כך הרבה ניסיון, כל כך הרבה חוכמה, הולך להשתחוות לפסל שהוצאנו אותו מן התנור אתמול. הזקן מופתע. אומר, מה זאת אומרת? תראה, הפסל הזה אין לו יום. זקן כמוך בא בימים, משתחווה בפני יצור שאין לו יום, גירד הזקן את ראשו ואמר, באמת? באמת? זה נכון, זה מוזר, אתה צודק. כולם קמים לפניך זקן, ואתה משתחווה לפסל שאין לו יום? זאת אומרת, יש משהו בשכל הבריא של האדם, שבסופו של דבר ידחה את העבודה זרה השפלה הזאת להשתחוות לעץ ואבן. מה הבעיה באדם שעושה את עצמו אליל? שבאדם יש צלם אלוקים. זה מסוכן מאוד. זה מה שיכול לבלבל מאוד. לכן, כשאותו איש הציע את הנצרות לעובדי אלילים, מבחינתם זה הייתה התקדמות עצומה. כי עד עכשיו נשקו כל מה שמצאו, כולל זבובים. לא, הם התמחו בלתפוס זבובים. הרי היה אליל שקראו לו בעל זבוב, בעקרון, אצל הפלישתים. עד לשם הגיעו. כל מה שזז, כל מה שקיים, השתעבדו לו. בא אותו איש, אומר, באמת, זה לא רציני. לדברים כאלה אתם משתחווים. זה בשבילכם אלילים. אני אציע לכם משהו סטנדרט גבוה. מה הסטנדרט הגבוה? מה אציע לכם אדם? אדם עם צלם אלוקים. אדם עם נשמה. אדם עם מחשבה. אדם זה דבר גדול, זה דבר גבוה. מה קרה בעולם האלילי? התלהבו? אתה מתפלא שמתלהבים? כשאתה מעביר אותם מאלה שיהיו משתחווים לאבק שברגליהם, למי שפתאום באדם חכם, נבון, מבין, פיקח וכו'. אפילו עושה ניסים. אפילו עושה ניסים. נו, אז בשביל עובדי אלילים, זה סטנדרט גבוה מאוד. זה מה שמסוכן במינות. שהלכו לחפש את הדבר שהוא הכי מרמז לאלוקים. הוא הכי מרמז לאלוקים ומסתיר אותו. ולכן הסכנה היא רבה. כן.
אבל כשלוקחים את הדת שלנו, של היהודים מול הנצרות, של היהודים יש את הקדוש ברוך הוא בכבודו בעצמו, מכל החוכמה של התורה,
אתה צודק, אתה מאוד צודק, אתה מאוד צודק. לכן מעט מאוד יהודים עזבו את היהדות בשביל הנצחות, בניגוד למה שטוענים הנוצרים. היסטורית, מעט מאוד יהודים, כי היהודים באמת אמרו, באמת, אתה צוחק עלינו. יש כמה, למה? כי תמיד אתה תמצא אנשים חלושי דעה, במיוחד שאתה בא ואתה מציע להם פתרון נחמד. מהיום אתם יהודים, יהודים צדיקים בלי מצוות. נו, מה אתה אומר? אל היום ותיקין. איזה ותיקין? מי צריך ותיקין? ברית מילה. ברית מילה של הלב. לא צריך ברית מילה, דם, צינוק צועק. לא צריך. מה? בלב, הכל בלב. יש תמיד אנשים שנתפסים לדברים האלה. מה, אתה מתפלא שיש אנשים חלשים בעולם? אפילו אצל היהודים יש דבר כזה. אמנם זה מפליא, אבל זה קיים. יש אפילו אצל היהודים אנשים חלשים. אנשים מקולקלים במידות. כמו שאותו איש בעצמו היה מקולקל במידות, כמו שחזן מספרים שהוא היה אדם מושחת. אז תמיד תמצא אנשים כאלה. במדרגה האינדיבידואלית, ודאי שזה קיים. שתמיד אפשר למצוא אנשים שרוצים להתפטר מכל המצוות ומכל החובות, ורוצים חיים קלים, ולהגיד, ושיגידו עליהם שהם צדיקים, בלי לעשות כלום. אתה משאיר אותם בבוץ, ואתה אומר צדיקים. זה פשוט לקחת בן אדם, בוא לכאן צדיק. מה צדיק? על מה צדיק? אתה צדיק. אם אני אומר שאתה צדיק, אז אתה צדיק. ראה זה כדבר גמור. זה חתום. אני מכריז עליך כצדיק. זה בעיה. זה לא כמו שבדרך כלל שאדם אומרים עליו שהוא צדיק, כמה הוא צריך להזיע. לא. מכריזים עליך מראש, קבלו את הצדיק. קומו בפני הצדיק. כן.
אני יכול להגיד גם שהנצרות תגיד על היהדות. שאל תתעסק ביהדות, תיזהר להתעסק ביהדות, כי זה דבר שהוא זה וזה. ומנקודת מבט של בן אדם,
אין
לה. תגיד אוקיי, אז היהדות מפחדת שהנצרות תסתכל עליה, כי אולי יהיה אמת, אולי זה, ואז...
היהדות לא מפחדת מהנצרות. היהדות אומרת שאסור לאדם ללכת לפח זבל. כי מי שהולך לפח זבל, בסוף הוא מסריח. זה לא מצד הפחד. זה סתם. למה יגיד לבן אדם ילך לפח זבל? אתה אומר, טוב, הנצרות יכולה להחזיר קונטרה. קודם כל, לא אכפת לי. דבר שני, יש כלל גדול בחיים. אתה יודע מה הכלל הגדול אומר? הכלל הגדול אומר, המוציא מחברו, עליו הראייה. תזכור את הכלל הזה. המוציא מחברו עליו הראייה. מי קדם למי? אני נותן לו לדבר. דבר גם מה שאתה רוצה, זה כבר 2,000 שנה שאתה מדבר. רק יש לך צורת דיבור מאוד מיוחדת. אתה יהודי? כן. בבקשה, הנה המוקד. תעלה, אנחנו נסחוף אותך. מי לא נתן לדבר למי? אתה שכחת את ההיסטוריה. ההיסטוריה היא כזאת.
השנים האחרונות מבלבלות.
זה, כן, קצת זה מבל, טיפה זה מבלבל. שכחנו ש2,000 שנה נתנו לנו לדבר חופשי בשמיים. תדברו בשמיים כמה שאתם רוצים. אבל פה בעולם הזה, אוי ובוי לך אם אתה מדבר. אתם יודעים שעד למאה ה-19 כל אדם שהתנצר היה חייב מיטה? סליחה, כל אדם שהתגייר היה חייב מיטה? ידוע לך? זה כן העניין. למה? תן בחירה חופשית. כמו שיהודים במאה ה-19 התנצרו הרבה. אם נוצרי רוצה להתייהד ולהתגייר, בבקשה, עד היום יש מדינות שאסור להתגייר. אתה לא יכול, אין גיור שם. זה נגד חוקי המדינה. רק אני לא מבין. אם זה עניין של אמונה, תן חופש דת ואמונה. בזמן הגאון מווילנה שרפו. גאון מווילנה, אנחנו לא מדברים ימי הביניים, אינקוויזיציה. הרגו גר, קראו לו רבי אברהם בן אברהם. הרגו אותו. למה? כי הוא התגייר. מה זה? עברת ל... יהדות? אז מי לא נותן לדבר למי? בבקשה. עכשיו אני נותן לך לדבר.
אפשר להגיד שבשנים האחרונים עושים את זה כמו היהדות, בגלל זה נראה כאילו נחמד.
כן, בטח, ודאי. אם לדבר. זה למשל, אם אתה תלך לוותיקן ותרצה להתווכח עם האפיפיור, אני כבר יודע מה יקרה לך. כן, מה רצית להגיד? על פי המעשה? על פי המעשה? תראה איפה יש, תבדוק מה התוצאות, מה התוצאות של הנצרות, ומה התוצאות, יש ספר נפלא, שנקרא שיבת ציון נס לעמים, של גר. קוראים לו רבי אברהם לבני, זיכרונו לברכה. זכיתי להכיר אותו. והוא מסביר שם, הוא היה בצד ההוא, ואחר כך הוא בעקבות השואה הבין שהשואה זה התולדה של הנצחות, ככה הוא מסביר. ואז הוא מסביר בדיוק איך זה הוליד לכל החורבן הזה, ומה השקר שמסתתר שם. לפי המעשה, תראה למה הנצרות מובילה את האדם. תראה למה היהדות מובילה את האדם. 2000 שנה, הנצרות הכריזה, העיקר זה אהבה. מסקנה, הרוג כפי יכולתך. שרוף כפי יכולתך. עד עכשיו, בתפילה של האשכנזים, יש תפילות בגלל מעשות הצלב. עד עכשיו. עד עכשיו אומרים קינות בתשעה באב על מסעות הצלב. תבדוק לפי המעשה. אי אפשר תיאוריות כל הזמן. זה כמו אדם שאומר, תשמע, אני מלא אמונה, אני מאמין וכו'. בסדר, מה המעשים שלך? אני גונב, רוצח, משקר, ועוד כמה דברים נחמדים. טוב, דוד, באמת. הדברים נבדקים לפי המעשה. אם הנצרות הייתה מציעה אמת לעולם, אז מזמן העולם היה כולו טוב. הרי היא טוענת שהיא הדת הצודקת בגלל הצלחתה הכמותית. כלומר, הצלחנו להתפשט ברוב העולם. טוב, אם הצלחתם להתפשט ברוב העולם, אז בטח צריך להיות טוב ברוב העולם. אבל איך אתם מסבירים את כל מה שיצא וכל מה שקרה? איך אתם מסבירים? נו, אז הדברים נידונים לפי המעשים. אני לא צריך להבין את נבחי האמונה הנוצרית. אני מסתכל על התוצאות. אני רואה מה זה הוליד. אני רואה מה זה עושה בעולם. כן.
אם אומרים ש... הבנתי שאלוהים עבר אליהם וכו' וכו' והם ישראל החדש, איפה נכנס האיש בתמונה? אני לא מבין את הפרופורציה.
איך הוא נכנס בתמונה?
כן, כאילו כי אומרים שאלוהים הרי עבר אליהם, אלוהי ישראל אלוהי היהדות, נכון?
הוא הסוויץ'. הוא אחד שהוא שלוש.
הוא עשה את הסוויץ'. הוא עשה את הסוויץ'. הוא הראשון שבעצם מסמן את המעבר ממחנה אחד למחנה השני. לכן תמיד לנצחות היה ניצחון אדיר כשיהודי התנצל. למה? כי זה ממשיך את אותו מודל. כשיהודי אחד התנצל, זה חגיגה. האפיפיור בימי המנעים נתן אורה לכל הכנסיות לתת מלגות ליהודים המתנצחים. למה היה צריך לתת להם מלגות? כי הם ניתחו על ידי הקהילה היהודית. והנוצרים לא רצו לקבל אותם. אמרו, אתם מרמים. אנחנו מכירים. יהודי זה רמאי. לא יכול להיות שאתם באמת נצרתם. אז הם היהודים האלה, הם היו בצרות איומות. אף אחד לא רצה לתת להם לאכול. אז האפיפיור אמר, אתם לא מבין שזה הניצחון שלנו? אז הוא ציווה על הכנסייה לפרנס אותם. לתת להם מלגות. זה הניצחון. עד היום. זה נחשב לניצחון הכי גדול. הדברים נידונים על פי המעשים. הרצל, זיכרונו לברכה, הצליח לקבל פגישה אצל האפיפיור. נכנס לאפיפיור. פעם ראשונה שאדם נכנס לאפיפיור ולא נשק את ידיו. אמר לו אפיפיור, מה אתה רוצה? הוא אומר, אני רוצה לבנות מדינה ליהודים בפלסטינה. ענה לו אפיפיור, נון פוסימוס. תרגום סימולטני מלטינית, אי אפשר. מעולם אנחנו לא נסכים לזה. למה? אתה לא מבין. אם עם ישראל חוזר לפלסטינה, אז זה אומר שאנחנו לא צודקים. כי אנחנו טוענים שהלכתם לאיבוד, בהתחלה שבכלל תיעלמו, אחרי שלא נעלמתם, שאתם תהיו יהודים נודדים עד סוף הדורות. אם אתם חוזרים לפלסטינה, אז אתם חוזרים לארץ התנך. אז זה יוכיח שאנחנו לא צודקים. הוא לא הצליח. אפיפיור אמר, תדע לך, אם אתה תנסה את הפרויקט הזה, אנחנו נתנגד בכל השיטות. כתוב בספר היסטוריה. אכפת לך שהיהודים יחזרו לפלסטינה? ודאי. אבל זה חולות, ביצות, ערבים וצרות. אתה לא מבין. זה קיום כל ההבטחות שכתובות בנביאים. זה עוד מה שחסר לנו, שהנבואות שכתובות בתנך יתקיימו. זה עוד מה שחסר לנו. עוד מה אתה רוצה? שמה שהנביאים אמרו יתקיים. זה עוד מה שאתה רוצה. זהו. נא להכיר. מה? שום דבר לא השתנה. שום דבר לא השתנה. הם שינו את הטקטיקה. אמרו, טוב, שממילא היהודים חוזרים. נעשה, פה בסוף אנחנו נשתלט. יותר טוב. עד עכשיו רדפנו אחרי כל יהודי בעולם. זה קשה. כי בכל אי בעולם יש איזה יהודי. נשים את כולם במקום אחד, ואז פה נטפל בהם. עכשיו, תחזיק טוב. התקציב של המיסיון בארץ שווה לתקציב של המיסיון בכל העולם. אנחנו חשובים? נגיד שהמיסיון משקיע בעולם 100 מיליון דולר, נגיד שהמיסיון משקיע בעולם 100 מיליון דולר, על מדינת ישראל 100 מיליון דולר. חובד, נכון? אנחנו אנשים חשובים. איפה?